טוב, אז אנחנו נכנסים לסוגיית מיתות חמורות, מצוות חמורות, ולא סתם זה היה טעות, טעות פרוידיאנית פשוטה. תגידו לי רגע, איך מגדירים, נא להגדיר מיתה חמורה? איך נגדיר חומרה של מיתה?
היא כואבת.
על פי המעשה,
ולמה זה מגדיר חומרה של מיתה?
ככה הם למדו.
למה הם למדו ככה? כאן כמובן שאלת המפתח או המוקש. האם בכלל אפשר להגדיר מיתות חמורות? הרי בלשון השיר בסוף כולם מתים.
אפשר לפי רמת הזעזוע של הציבור, אז כאילו הכי...
רמת האגרסיביות.
אפשר, כאילו, תלוי באיזה... כאילו, אפשר גם כאן, בשתי משלבים, אפשר גם משלב הארצי, כאילו, להגיד מה מרתיע אנשים, איך אנשים תופסים את זה, מה יותר מייסר, כל ההיבטים האנושיים. אפשר אבל גם במובן הטקסי.
איזה מיטה יש בה כאילו...
יותר טקסיות, וכאילו, לצורך העניין, גם בצד הטקסי, גם יש לו צד אימננטי. כאילו, יש משהו שהוא יותר גרוע, כן? זה כורח וזה, אתה נאבד עם הגוף, אני נאבד בלי הגוף, הנשמה בפנים נשרפת, כאילו, כשאתה...
ביטוי דומה שנזכיר אותו כאן, שכבר מצאנו אותו בהקשר הזה, זה מיטה יפה. נכון? יש מיטה יפה. מצאנו גם שם, כי הביטוי שאולי מקביל, הביטוי מיטה יפה, נידון את...
אבל מיטה יפה לא נאמר בקשר של חבר של חומרה.
אני מסכים, אני אומר רק כביטוי ששוב, שבא לדרג באיזשהו אופן מערכות יחסים בין מיתות. יש מיתה יותר יפה ופחות יפה. כשמצאנו שם גם בהקשר למיתת חלק, אני מזכיר שכל מיתה אמורה בתורה סתם חנק, נכון? אז במכילתא שם כי היא קלה. כן מופיע לשון קלה ביחס למיתת חנק. במכילתא שהיא גם אולי מיתה יפה, לפחות במובן מסוים. אבל זה באמת מוזר עדיין, אז גילת ואליהו, נכון, היו שתי רמות אולי של דיון במיטה חמורה. אבל בואו נשאל יותר מזה, בשביל מה להגדיר מיטות חמורות? מה זה משנה איזה מיטה היא יותר חמורה?
עוד פעם, השאלה היא לאן אתה נענה. אם אתה נשאר ברמה הטקסית, יש לזה המון משמעות.
למה?
כי העונש הוא ייצור, כאילו, זה לא במובן של חמור, כמו שזה במובן של כאילו מתאים.
אז האם אפשר להגיד מה חמור ממה? כאן אני הולך למה שאתה אומר רוצה. מה יותר חמור? מה זאת אומרת מה יותר חמור?
לשים את הסימני גדול או זה, כאילו ברמה, לפחות ברמה הלמדנית, זה הולך עם מה שהגיע בסוף הפרק, ששם גם מתגלה שבעצם יש הבחנה כזאת, זה בזה שכן, בכל העירובים.
אוקיי, אז מסתבר, אז יש לך כמנה פשוטה, נכון? זה לא בסוף הפרק, זה פרק 9, נכון? בסוף פרק 9, בסוף היחידה של שלוש המיתות הראשונות לפחות, נכון? אנחנו מוצאים דווקא מינה, הנזכרים והנשרפים.
שם אבל גם בעצם מתגלה ההבחנה הזאת, אבל לפני כן לא משימן בחכמים, אבל לא יודעת, כאילו...
ההקשר דומה של המחלוקת, כמו שנמצא כאן לא ברור, ובעצם המחלוקת עצמה נמצאת באופן מפורש בפרק ג'י, נכון? בפרק ג'י אנחנו רוצים את הוויכוח המפורש, מה עושים כאשר נתערבו הנסכלים בנשרפים או הנהרגים בנחנקים.
כן, עוד לפני הנפקמינה הזאת ההלכתית, אני חושב שברגע שלאור, בעיקר לאור גם השרירותיות היחסית שיש בפסוקים כאילו בין המיתות, זה נראה יחסית רנדומלי וחסר כל היררכיה, אז כשברגע שמתיישבים ורוצים לערוך איזה מערכת מסודרת, מערכת חוקים, לעגן את זה אצל בית דין, אז חייבים ליצור תמונה שבה יש מיתה יותר חמורה מאחרת, כי אם לא, אז מה קורה, כאילו, זה הצעד הראשון.
מיתם?
מה זה?
למה חמורה ולא מיתם?
למה? לא, זה שניתנו כמה מיתות זה משהו אחר, זה עוד לפני...
אה, אני אומר, יש לי צעד של אהבה מיתות, בוא נתאים, מה יותר מתאים?
אני חושב שבלואי
ולחמור. זה אפשרי לא... כן, יש הרבה שיש להם קצת יותר חום. נתחיל להפין את כל אחת מהמיתות, נגיד איפה... גם עכשיו, בוא נגיד ככה, המשנה גם פתוחה למעצבת גם את הטקס עצמו, מכיוון
ש... זה מוגבל בגלל ה...
לא, יש לי ארבע מיתות, אבל עכשיו, לדוגמה, חנק זה, יש לי פה שתי מיתות מומצאות, יש לי טקסים שאני...
אבל השנה פחות יותר מתאומה לך.
כן, לא, אבל יש לי טקסים שאני ממציא יש מאין, אז אני יכול לעצב גם את הטקסיות של כל אחד.
יש לך רשימה של נסכלים
שאתה... אבל אז גם החומרה לא שעבוד, אז גם החומרה לא עוזרת. אז שום
מה יותר אינסטרומנטלית, אבל
אבל זה יהיה חמור לגבי המיטה, פחות קל לגבי המיטה האחרת, כאילו ברגע שיש לך רשימה נתונה מראש, אף מדרג לא יעזור לך באמת.
בואו נלך עוד צעד קטן, בסדר? אל הנפקמינה. בואו נלך אל הנפקמינה עוד צעד קטן. הנסקלים בנשרפים, אנא תארו לי את הסיטואציה.
יש מלא נסקלים, מלא נשרפים, ומתערבבו אחד בשני.
ומה?
ואנחנו לא יודעים.
ואנחנו לא יודעים.
יש לנו דיר של נסקלים, ודיר של נשרפים, והם רצו אחד את השני, אבל אנחנו לא יודעים עכשיו מה לעשות.
לא, פשוט אחרי שקיבלו פחלין, אז תולים מישהו פתק פה, הם החליפו.
לא, והם גם שכנו. הם הורידו את הפתקים, אנחנו לא יודעים מי, אנחנו לא יודעים איך קוראים להם, אנחנו גם שואלים אותם, תגיד, אתה נסקל או נשרף? כאילו, איזה סיטואציה הזויה הזאת? איזה מין משנה, לא, לא, הרי, אין דבר כזה. מה זה הנסקלים בנשרף?
אפשר להזכיר להגיד בהקשר הזה שחלק מהמעבר של המשנה זה הסיפור של מצווה, וזה כאילו, ההפכה הזאת של זה, ההכנסה של זה לתוך, כי מחפשים את הדרך לדון בזה בהלכות...
בוא נזכיר, זה כמו, הרי אני מזכיר את סוגיית הפתיחה שבה פתחנו, נכון? הנסקלים יוצאים לבית
דין,
הנסקלים שיוצאים חוץ לבית, הנסקלים יוצאים חוץ לבית דין כמו פרים הנשרפים, נכון? זאת אומרת, יש פה מינוחים ברורים של קודשים, נכון? זה הלכות תערובות. ידענו בקלה שבהם, נכון? מה אתה עושה? עכשיו, אני כבר התחלתי לחשוב, רגע, אולי יש פה דינים של בטל בשישי? אולי ברוב, זה במינו, ושאינו מינו. לא יודע, איך מתייחסים? אולי בטל בשישי? יבש ביבש? איך מתייחסים לסיטואציה? זאת אומרת, יש כאן ערבוב של מערכות מושגים שברור לי לחלוטין כבר ברמת המשנה, שהוא מכוון, שהוא לחלוטין, אין מצב כזה. זאת אומרת, מי שקורא, אי אפשר לדמיין מצב של הנהרגים בנחנקים. אין כזו סיטואציה.
גם אחר אבל שזה כיף יכול לבוא לידי ביטוי, שגם מה שירושלים עושה, אני חושב שזה גם מופיע בבבלי, זה ארוסה בת כהן.
אוקיי.
כאילו ששם זה הופך להיות מורכב יותר, לא ברור בדיוק איזה מיטה לתת.
יכול להיות מצב, אני מסכים, שבו יש בן אדם אחד שנידון בשתי מיטות. או יותר.
לא, שלא ברור לו איזה מיטה בדיוק...
אבל אני אומר, התמונה כמו שהמשנה מסרטטת אותה, והיא לא מסרטטת אותה באופן הזה, למרות שבתוספת אנחנו נראה, יש כבר מקור שהוא יותר דומה לזה, אבל זה שהמשנה בוחרת לתאר את זה באופן הזה, שהוא כמובן מופרך לחלוטין, אני חושב שזה בעצמו מכוון אותם באמת, ובהמשך גם למה שאמר יאיר, יש פה הבנייה של מערכת מצוות. זאת אומרת, יש פה קודם כל ניתוק מהריאליה הברורה של ארבע מיטות, יש פה הבנייה של מערכת מצוות, ובואו נלך עוד צעד קדימה, ולכן גם מה שיגדיר את החומרה הוא בכלל לא המיטה, אלא... מה יגדיר את החומרה?
המעשה.
זאת אומרת, בעצם, עכשיו בואו נלך עוד צעד, אנחנו לא מדרגים פה מיטות חמורות, אלא עבירות חמורות. נתאים לו נכון לומר שבעצם כל הדירוג הזה שמציעה המשנה, שהוא בעצם הדירוג שנבנה כאן דרך הפרספקטיבה של המערכת הזו של ארבע מיטות, בסופו של דבר כל מה שהוא רק עושה זה שהוא חוזר אחורה ומעצב את ארבע מיטות, את ארבע, את דרך הקטגוריה של ארבע מצוות, של ארבע מצוות מיטה, את המצוות החמורות, את העבירות החמורות. זה בעצם לב הדיון. את לב הדיון, ואני חוזר גם לתובנות שכבר העלינו.
ולמה זה
למה למשנה, כי המשנה לא ברור שזה הכוונה של המשנה החכמית. זה בעצם קביעת המידור.
אני עוד רגע נגיע, אני חושב שבמובן מסוים זה נמצא כבר במשנה, כי אני מזכיר, המשנה בפרק ט', בואו נקרא אותה רגע, כל חייבי מיטות שנתערבו זה בזה נידונים בקלה, נסתלים הנשרפים רבי שמעון אומרים להם בסקילה, שהשרפה חמורה, חכמים אומרים לו דינים בשרפה, שהשקילה חמורה. מה להם רבי שמעון, אילו לא הייתה שרפה חמורה, לא ניתנה לבת כהן שזילתה. אמרו לו, אילו לא הייתה סקילה חמורה, לא ניתנה למגדף ולעובד עבודה זרה. אז כבר במשנה אנחנו רוצים שהשיקולים הברורים של רבי שמעון וחכמים לא נוגעים בכלל לאופן ההוצאה להורג, אלא לחומרתו של המעשה. זאת אומרת, ההנחה היא שמיטה חמורה ניתנה לעבירה חמורה. האם אפשר להרחיק לכת מכאן ולטעון אולי שמחלוקת חכמים ורבי שמעון היא בשאלה איזה עבירה חמורה יותר? מה האפשרויות? האם חמור יותר, זה מה שתעשה הסוגיה בפתיחה, נכון? האם חמור יותר מגדף ועובד עבודה זרה שכן פושט ידו בעיקר. נכון, הנה הגמרא כבר מציבה עבורנו בתוך כל הדיון הארוך שלה את, את לב הטיעונים. האם הוא חמור יותר שכן פושט ידו בעיקר, או או שאנחנו נשארים באיזשהו מובן עם התפיצה של רבי שמעון, שתכף ניכנס אליה בהמשך, נכון שהיא מחללת את אבי. בת כהן שזינתה מחללת את אבי, אבל לכן זה הדבר הכי הכי חמור. עכשיו, האם באמת יש כאן תודעה שיש לי תחושה שבה, שאולי אפשר ללכת פה עוד צעד באופן ההיווצרות של של באופן אולי אפשר לסמן גם עוד איזשהו שלב ביניים באמצע בתוך הדיון הזה, אבל
אולי צריך אבל להגיד שבאמת שהרשימות נתונות מראש, כאילו רבי שמעון וחכמים חולקים בחומרה, כאילו מה יותר חמור, אבל הם לא חולקים על מי מקבל מה, כאילו כמעט במקרה הרשימות נשארות אותו דבר, ולכן כאילו יש משהו
חוץ מכמובן
בת כהן. כן, רק במקרה אחד, אבל כל שאר הרשימות כאילו אני תגיד בעקבות זה שהם חולקים על החומרה, שהם גם חולקים על כל העבירות האלה, מה יותר חמור באותה מידה, ובמקרה כולם יצאו כאילו לשתיהם יצאה אותה רשימה. אז אני אומר, מה שזה מצביע אולי זה על זה שהשאלה של החומרה של האנשים מנותקת לחלוטין מהחומרה של המעשים.
אני רוצה לתאר תמונה טיפה יותר מורכבת, עוד רגע של איך אני מרגיש שהדיון הזה יתפתח. אני מסכים, אבל אני מסכים שבשורה התחתונה יהיה קשה מאוד לטעון שיש, שבאמת חומרת האמיתות היא מסמנת את חומרת המעשים, אבל זה הופך את הדיון שלנו אז הרבה יותר מורכב. אז הרי מצד שני מנגנון הטיעון כן עובד כך, זאת אומרת סקילה חמורה שכן ניתנה למגדף ולובד עבודה זרה פושט ידו בעיקר במשנה, כשחכמים אומרים במשנה, סקילה חמורה שכן ניתנה למגדף ולובד עבודה זרה, נכון, משנה בפרק שני. אז משמע שהם מנמקים, שוב, תפיסת המצוות החמורות על רקע האמיתות החמורות, על רקע העבירות החמורות. אבל בואו שנייה עוד, רק כדי לסיים עוד את השלב הזה בדיון, אני מזכיר את שיטת רבי יוסי בתוספתא, שאותה שלחתי לכם הבוקר מתישהו במהלך הבוקר, כשרבי יוסי בתוספתא על גבי המשנה של פרק תשיעי מופיעה בתוספתא שיטתו החולקת של רבי יוסי, שאומר שכאשר נתערבו מיתות שונות אלו באלו, כולם נידונים בקלה, כלומר
כן.
עכשיו כאן זה דבר לא מעניין, השימוש גם של רבי יוסי בביטוי נידונים בקלה, שהוא ממש אותו ביטוי שמצאנו גם במשנה, שבמשנה הזה נידונים בקלה שבהן, נכון? יש כאן, יש לפחות תחושה או אפשרות לומר, אני חושב ששמש כותב את זה איפשהו, שהייתה פה משנה שאמרה כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה נידונים בקלה. עכשיו יש שני אפשרויות להסביר מה זה נידונים בקלה, נכון? שיטת רבי יוסי, נידונים בקלה שבהן, כלומר שיטת המשנה שלנו, כפי שהיא מפרשת את זה, נידונים בקלה שבהן, זאת אומרת נסגלים ונשרפים, נידונו או בסקילה או בשרפה לפי השיטות השונות בשאלה החמור יותר. אבל בואו נראה רגע את שיטת רבי יוסי. כשרבי יוסי אומר שנידונים בקלה משמעו חנק, ואז הוא אומר לנו על התפיסה שלו את המדרוג של המיתות. האם רבי יוסי גם הוא מקבל באמת את המדרוג הזה של רבי שמעון וחכמים? זאת אומרת, אם אני אומר רק שחנק יהיה קלה, לא יודע, כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה, לכאורה גם נסקלים ונשרפים, נידונו בעצם בחנק. מה בעצם אני אומר בזה?
שחנק היא מיתה קלה, ועכשיו זה לא משנה.
אוקיי. זאת אומרת, אני אומר, אם לעומת הציור של המשנה שלנו, נכון, שהוא מאוד בולט באופן שבו מוצא את המשנה של פתיחת פרק שביעי, נכון, שיש סקילה, שריפה, הרג וחנק, נכון שהציר שלנו מאוד ברור ואנכים, אצל רבי יוסי התחושה היא שיש חנק ויש את כל השאר.
אנחנו לא יודעים,
אבל אני מבין מייתר את הדיון, כי זה לא משנה.
זה לא משנה אם חמורות יותר
דרגת החומרה של שלושת אלה לא משנות, כי כל ערבוב יוריד אותנו לפה. אבל באופן פשוט אני ברבי יוסי גם הנסקלים והנשרפים, כיוון שאנחנו לא יודעים, נדענו בחנק. עכשיו, מה שחשוב שנבין, שתמונת החומרה של רבי יוסי היא שונה לחלוטין. היא משקפת כמובן גם את התודעה שאנחנו מכירים, שחנק, שאותה פגשנו כבר במדרשי ההלכה, חנק היא מיטה יפה ואולי קלה, נכון? ולא נמצאת בפסוקים. ואת התמונה הזו של רבי יוסי, של שיטת רבי יוסי, משמרת את ההבחנה, שהיא הבחנה שאנחנו מכירים, בין שלוש המיטות הסטנדרטיות לבין מיטת חנק שהיא מיטה קלה. אבל באופן פשוט היא מייתרת את ההיררכיה הפנימית בתוך המיטות.
אפשר להוסיף שגם אצל רבי שניים וחמים יש מין הסכמה ברורה על שני צמדים. אני גם דבר שמתאים למה שראינו עד עכשיו, שירק וחנק הם מערכת אחת, כן, לא יודע, מיטות דרבנן, וסקילה שרפה זה מיטות דאורייתא, כנכון, משהו כזה.
יש לנו לזה רמז חזק מאוד במשניות, כשהמשניות מתארות את בתי הקברות. נכון, יש לנו משנה, זה משנה? אני חושב שזה משנה, נכון? המשנה מתארת את הקבורה, אז מי יקרא לנו רגע את המשניות האלה? פרק תשיעי, אני חושב. משנה בפרק תשיעי, זה פרק תשיעי, אני צודק שהמשנה בפרק תשיעי מתארת את הקבורה? שתי בתי קברות היו. סליחה, זה סוף פרק שישי. לא פרק, לא פרק שישי, בסוף במצוות הנזכרים. אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער שכינה מלשון המודד, כי לאכול קלני ראשי, קלני מזרועי וכו' וכו' וכו', לא היו קוברים אותו בקברות אבותיו, אלא שתי בתי קברות היו מתוקנים לבית דין, אחת לנהרגים ולנחנקים, ואחת לנזכרים ולנשרפים. תמונה מאוד ברורה, נכון? יש שתי מערכות, יש נזכרים ונשרפים ויש נהרגים ונחנקים.
בהקשר של רבי יוסי עצמו, אפשר
להביא את המשך התוספת. זאת אומרת,
הזיקה
הראשונה
שהבאת
עליו,
שזה גם כאילו
מייחר
כאילו את
הצורך ברומות,
אלא יש פשוט...
למרות שזה מתייחס למצב של בן אדם אחד שעשה שתי עבירות, ולא לתמונה של
המשנה. גם שם, לכאורה, היית צריך לדבר על קל וחמור. הדיבור על זיקה,
כאילו, אומר,
כאילו, אין, זה לא עניין של זה,
אלא
זה מה
שפגשת. אני מאוד מסכים. זאת אומרת, התמונה של רבי יוסי, אני אומר שוב, יש פה שתי תמונות שונות של ארבע אמיתות. התמונה של המשנה שלנו, שמדרגת אותן באיזשהו סוג של היררכיה, ויש, שכאן אנחנו מוצאים החלפה בין רבי שמעון לחכמים, בשני הצמדים, נכון, בשאלה מה חמור ממה, כשלחכמים סקילה, שרפה, הרג, חנק, ולרבי שמעון שרפה, סקילה, חנק, הרג. בסדר? זה המערכת כפי שאנחנו מוצאים אותה במשנה. שלעומת זה אנחנו מוצאים את שיטת רבי יוסי בתוספתא, שנראה לי שהיא משמרת תודעה בהקשר הזה אולי ראשונית יותר, בסיטואציה שגם לה אנחנו מוצאים, מצאנו שורה ארוכה של רמזים, שאומרת, רגע, יש את כל המיטות שביניהן בעצם אין שום הבדל, ולעומתן יש את מיטת חנק. מיטת חנק היא החריגה היחידה שהיא קלה יותר, יפה יותר, איך שלא נמשיג אותה. עכשיו, התודעה הזו באמת הולכת עם מה שקבע אליהו קודם, מתאם. זאת אומרת, אם אני הולך עם התודעה הזאת, זו התודעה בעיניי הפשוטה יותר, שאומרת, זה לא שיש חומרה יתרה לעבירות מסוימות או למיטות מסוימות, אלא כל מיטה מתאימה לעבירה מסוימת. לדוגמה, אנחנו מוצאים שהבעל אישה וביתה נידונים בשריפה, יכול להיות שיש זיקה מסוימת, כך נראה כמו פסוקים, בין עבירות זימה למיטה בשריפה. ואפשר אולי גם להבין מה באמת פשר הזיקה פה שבין זימה לשריפה. יש כאן איזה בית של יצריות שהוא נוכח פה. האם דיברנו על ההרג כסוג של בידה כנגד בידה, נכון? גם כאן, לארץ לא ישופח כי אם בדם שופרו, יש כאן איזה הדדיות בפעולת ההרג. הסקילה, דיברנו עליה כמרכיב של ענישה קהילתית, שכל הקהל מקיאים מתוכם את הנסקל. זאת אומרת, אפשר לדבר על המיטות לא רק במובנים של מה חמור ממה, אלא באמת של איזה סוג מיטה משקר איזה סוג של עבירה, מתאים לסוג מסוים של עבירה, בלי בהכרח ליצור דירוג בתוך, בחומרה של המיטות השונות.
עכשיו להציע בהקשר הזה שהמעגליות של הגמרא משתמשת בה בין כאילו העונש שמשקף עבירה חמורה ובין עבירה חמורה שמשקפת עונש חמור, משמשת את הנקודה הזאת שזה הפעם גם לא צריך להיות קוהרנטי לחלוטין. כלומר, זה תמיד איפשהו בשלב כאילו של... כאילו המעגליות יוצרת איזה מרחב שבו כאילו זה תמיד בשלב של עיבוד.
לא הבנתי, תסביר לי שוב.
המעגליות היא, התנועה המעגלית שבה כאילו זה עובד אחד על השני, כל פעם יש לי מיטה חמורה ואז בעקבותיה עבירה חמורה. והעבירה חמורה זה גם משקפת את המיטה כאילו יותר חמורה, וכן הלאה, ואז עבירה קלה תשקף את המיטה הזאת כמיטה יותר קלה, וזה כל הזמן מאפשר לי כאילו, מאפשר לי להמשיך וליצור מטעם כל הזמן, זה תמיד בתהליך מתמיד של פרשנות, כאילו.
אוקיי.
כאילו, אם אני, כאילו ברגע שאני מדבר על מטעם, כן, אז כאילו אני נתקע. כי יש לי רשימה נתונה מראש.
של עבירות ושל...
של עבירות ושל... לכן המטעם אף פעם לא ישלם, אבל תנועה מעגלית היא כאילו, היא מתאימה לזה.
אוקיי. אוקיי, אני מקבל, ואז אבל, בוא נלך גם עוד צעד עם התמונה הזו, ברגע שהצענו מדרוג, וכאן אני חוזר לשאלה, לנקודה שבה אחזנו קודם, מה היחס בין הרייטינג הזה של המיטות לעבירות? עכשיו כאן קורה דבר מעניין, כל מיטה יש לה את העבירה שלה, נכון? בסוגיה של, של דף נון. סקילה הולכת עם עבודה זרה, שריפה באופן די ברור הולכת עם בת כהן, כשכאן אולי יש לנו גם את מוסף לעבודה זרה, בסדר, מגדף ועובד עבודה זרה, אולי גם את ארוסה, ארוסה בת ישראל. נכון? ושאלה לגבי בת כהן. ודאי שארוסה בת ישראל היא גם סקילה. נכון, גם היא מוסגרת פה. לגבי הרג יש לנו את עיר הנידחת, ולגבי חנק יש לנו את...
כמה מכי המילים?
נביא שקר הופיע לנו. לא, יש לנו את מניחי עיר הנידחת, נכון? שגם הולכים לפה, ולמרות שזה בעצמו נתון במחלוקת, כי הרי לפי שיטת רבישים, מניחי עיר הנידחת נמצאים פה.
בירושלמי הרשימה היא שונה.
מה? בירושלמי הרשימה היא שונה, נכון. אני כרגע הולך עם הרשימה של הבבלי. עכשיו זה כבר, הרשימה הזו היא כבר מעניינת. איך נאפיין אותה? ניסיתי להתבונן ולראות מה היא מציעה, מה אין לנו פה. הדבר הבולט מבחינתי שחסר פה הוא, הייתי מצפה שפה יהיה רצח. לא?
לא.
אם זה לא השפיכות דמים, זה לא חמור? כאילו, לא יודע, להביא שהרג חמור בגלל עילה נידחת?
למה זה, למה אני צריך יותר טוב מהרבה אפשרות אחרות שאני יכול להביא, כאילו, בסגילה?
מה?
כן, אתה רוצה, אני אבחר לך הרבה, יש מלא.
לא, אני לא מניח בשום שלב שהרג חמור בסגילה.
למה אנחנו מביאים את עילה נידחת? אז הביאו את בעל אימא, בת ואימא, כאילו, אותו דבר.
אוקיי. היא מכינבי.
לא, אבל זה הקושייה לעצם המהלך של הגמרא, כאילו שהיא בוחרת, כאילו עבירה לכל אחד.
עכשיו, אז בואו נסביר
שהיא תביא את כולם.
אז למה היא בחרה את עיר הנידחת? עכשיו אנחנו יכולים ללכת עוד צעד ולענות, למה היא בחרה את עיר הנידחת?
ניסינו לומר, דיברנו על זה, ניסינו לומר שיכול להיות שזה בגלל שאלה כתובים בפסוקים, אבל זה לא עובד עד הסוף.
בואו נלך עוד צעד, שימו לב. גם עיר הנידחת וגם בת כהן מופיעים פה בפירוש, כי בהם אנחנו מוצאים את הפערים. נכון, בעיר הנידחת אנחנו מוצאים את הפער בין עיר הנידחת לבין מדיחי עיר הנידחת. איזה חמור! נכון, מדיח או הנידח, ואומר המדיח, והנה, מהפער בין המדיח לנידח, הצלחנו לדרג מיתות. נכון? ארוסה בן אסמואה, בת ישראל וכהן, אנחנו מניחים שוב שיש כאן מצבים מקבילים, שיש ביניהם פער, והפער בין המצבים המקבילים מאפשר לנו לדרג מיתות, נכון? מה שני החריגים?
מכי אבי ואימו.
שני החריגים המפתיעים זה מכי אבי ואימו ומגדף, נכון? לגבי שני הקצוות, כאן אנחנו מוצאים שהשיקול שמובא, זאת אומרת, הם היחידים שמופיעים באמת כמייצגים, נקרא לזה, את השיקול הערכי הטהור. נכון? די ברור שאלה נמצאים פה, כל אלה, בגלל שאצלם אנחנו מוצאים את המשחק הזה. נכון?
אבל מה, כאילו, שזה חצי מהמקרים זה כאשר אמר שהם חריגים.
כן. הם לא חריגים.
וגם זה ש...
כאן לדוגמה זה נורא נורא בולט. בסדר, בואו נחזור רגע לדיון בין חכמים ורבישים. איך מתנהל הדיון בין חכמים ורבישים? אני חושב שזה גם יקדם אותנו עוד צעד, בדיון של היחס שבין העבירה החמורה למידה החמורה.
הטיעון, אני חושב, הבסיסי הוא הטיעון של רבי שמעון. כשרבי שמעון טוען ששריפה חמורה מסקילה, מה בעצם הרציונל הבסיסי שלו? הוא אומר אותו במשנה באופן פשוט. הרציונל הוא שבת כהן, כרגע זו שמיע את ההתמקדות בשאלה שמכנס אל התקף יותר, של המוסר הנשואה. בת כהן נידונה בשריפה, בת ישראל נידונה בסקילה, ועל כן שריפה חמורה מסקילה. זה טיעון נורא פשוט, נכון? הוא מבוסס, לא, אני אומר, בשלב הזה, כשאני קורא את רבי שמעון במשנה, נכון? מה הטיעון של רבי שמעון במשנה? שריפה חמורה ש... לשונו של... אמר להם רבי שמעון, אילו לא הייתה שריפה חמורה, לא ניתנה לבת כהן שזינתה? נכון? ככה לשון רבי שמעון במשנה. ההנחה הפשוטה, זאת באמת הנחה פשוטה, רבי שמעון מסתכל על הפסוקים, הוא אומר, רגע, יש לי בת ישראל שזינתה שנידונה בסקילה, בת כהן שזינתה נידונה בשריפה, כמה שמלן שבת כהן חמורה, ששריפה חמורה מסקילה. אני מניח, כדבר פשוט, שבת כהן חמורה מבת ישראל, ולכן שריפה חמורה מסקילה. זו הנחה פשוטה.
הנחה פשוטה, אבל אם הדיון היה פשוט, כן, אבל חכמים, התגובה של חכמים היא תגובה נכונה, כאילו.
עכשיו, מה שאני רוצה לטעון, זה שבשלב ראשון, הדיון של רבי שמעון, כאשר רבי שמעון מעלה את הטיעון שלו, או תמונת החומרה של רבי שמעון, היא לא בהכרח תוצר של מדרוג ערכי. זאת אומרת, היא לא באה להגיד, רגע, ולכן בת כהן, זנות של בת כהן, זאת העבירה החמורה ביותר. זה לא נמצא עכשיו בשפה של רבי שמעון. אצל רבי שמעון השיקול בסופו של דבר הוא מקומי. יש לי סקילה ושריפה שאנחנו מוצאים אותה מתנגשות אחת בשנייה בין בת כהן לבת ישראל, וממילא משמע שבת כהן ששריפה חמורה מסקילה.
יש פעם הנחה של בת כהן קדושה יותר מזה?
יש גם הנחה שבת כהן היא קדושה, שהזנות של בת כהן...
הנחה הזאת מנית את כל ההגדרה של המצווה.
יש כאן הנחה שזנות של בת כהן היא חמורה מזנות של בת ישראל, אבל אין כאן עדיין... האם מכאן אנחנו נגיע לכדי אמירה עקרונית לגבי כל המיטות שבהם נהרגים בשריפה? זאת אומרת, השפה של רבי שמעון, אני מציע רגע לשמוע אותה, היא מקומית בסופו של דבר. זאת אומרת, היא לוקחת את המקרה המקומי, היא אומרת, רגע, תשאי לב, אתה לא יכול להגיד שבת כהן חמורה מבת ישראל, אתה לא יכול לומר שסקילה חמורה משריפה, כי הנה, בת כהן שהיא חמורה יותר נידונה בשריפה ולא בסקילה. התשובה של חכמים לדעתי היא זו שכאילו עושה את השיפט לדיון, הוא אומר, רגע, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שסקילה ניתנה לעובד עבודה זרה. עכשיו, מה חכמים עונים לרבי שמעון? זה תכף נגלה עוד רגע בסוגיה אצלנו בתחילת הפרק, נכון? איך הם מתמודדים בעצם עם השאלה של רבי שמעון? אבל אני מרגיש שהדיון כאילו יש פה איזה מין דו-שיח של חרשים, נכון? בין רבי שמעון לבין חכמים. יש כאן שתי מערכות שונות של טיעונים. רבי שמעון אומר, רגע, שימו לב, יש כאן בנקודה המקומית יש עדיפות לבת כהן על בת ישראל, ועל כן יש עדיפות לשריפה, לסקילה. אומרים חכמים, בטח, כאילו, בואו, רגע, אני אדברר את חכמים, עזוב אתכם במקרה הספציפי של בת כהן, עוד רגע נציע לו פתרון. והתוספת תציע פתרון, בעקבות זה הסוגיה תציע פתרון, אבל עוד רגע נפתור את הסיפור של בת כהן. ברור שהעבודה זרה זה הדבר הכי חמור שכן פושט ידו בעיקר, ועובד עבודה זרה לדאוג בסקילה. זה בעצם התשובה של חכמים במשנה. ואני חושב שזה גם האופן שבו הסוגיה, אחרי זה כשהיא פותחת את העמדות האלה, זה האופן שבו היא מציגה אותה בפנינו, נכון? זאת אומרת, ברור, ההכרעה של חכמים באופן מובהק, אני רוצה לטעון, בניגוד לעמדתו של רבי שמעון, שנראה לי שבבסיסה היא עמדה פרשנית, העמדה של חכמים היא עמדה עקרונית. אני רוצה לטעון שכאן בעצם מתרחש המעבר בדיון. את התגובה של חכמים בהכרח כבר משחקת בשדה, שמה שהנימוק המרכזי שלו הוא לא הנימוק הפרשני המקומי, אלא הוא נימוק ערכי שתופס את כל המערך הזה במבט כולל, ואומר, רגע, זו העבירה הכי חמורה. אם על העבירה הזו, מכל העבירות, זאת אומרת, יש כאן כבר, שימו לב, גם לשים עבירה מול עבירה. זאת אומרת, בת כהן מול בת ישראל, אנחנו לא מנגידים עבירות. אנחנו אומרים, ברור שזנות של בת כהן חמורה יותר מזנות של בת ישראל. אין כאן ניסיון להגדיר מה היחס, נניח, בין גילוי עריות לעבודה זרה. האם אנחנו יכולים להגיד, בתוך רבי שמעון, זאת אומרת, האם אצל רבי שמעון אומר, רגע, בגלל זה זנות של בת כהן היא גם חמורה יותר מעבודה זרה? אני לא חושב שרבי שמעון היה מגיע עד שם. באופן מהותי. מי שעושים את את הקפיצה הזו בדיון, אלה חכמים. כשהם עונים לרבי שמעון ואומרים, תשמע, הדיון המקומי שלך לא מעניין אותם, כי בסופו של דבר, ברור שמגדף ועובד עבודה זרה, אלה העבירות החמורות ביותר.
ורבי שמעון לא עונה על העניין הזה, להשוואת עובד הזרה לניהוף.
רבי שמעון בסופו של דבר, בואו עכשיו נחזור לסוגיה שלנו, נכון? מה שאתה עשה סוגיה שלנו בתחילת הפרק, זה שהיא בדיוק...
הוא חוזר למדרש שלו, הוא לא מתייחס לזה.
מה?
רבי שמעון חוזר למדרש שלו.
בואו נקרא, אני חושב, את הסוגיה הזו מגידה, נכון? בואו נקרא את הספתח של חכמים, את הספתח של רבי שמעון. נתחיל לגעת את רבי שמעון. רבי שמעון אמר שריפה חמורה בסקילה שכן ניתנה לבת כהן שזינתה. בסדר? נכון כך אומר את הסוגיה כאן. מה החומרה? שכן מחללת את אביה. הדרבה סקילה חמורה שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודת כוכבים. ומה החומרה שכן פושט ידו בעיקר? רבי שמעון לתארן, דאמר אחת ארוסה ואחת נשואה יצאה לשריפה. ובדעת כרחמנה לארוסה בת כהן ובכלל ארוסה בת ישראל לסקילה לשריפה שמונה לשריפה חמורה. זאת אומרת, הדיון של רבי שמעון, בסופו של דבר, נשאר, המענה של רבי שמעון לחכמים, נשאר מענה ברמה המקומית. אי אפשר להבין אחרת את המתח שבין בת כהן לבין בת ישראל. העובדה שבת כהן נידונה בשריפה, שהייתה, ומעשה של בת כהן הוא חמור יותר מעשה של בת ישראל, מלמדת לכאורה ששריפה חמורה מסכים. עכשיו שוב, אין כאן אני מרגיש עימות ישיר ברמה העקרונית. והפער הזה בשפה הוא מאוד מאוד משמעותי. וזה בעצם הדיון. רבי שמעון אמר להם, שמעו, יש כאן פרשנות מקומית. חכמים אומרים לא. יש כאן עניין מהותי, עקרוני. מיתות, מיתה על עבודה זרה, בהכרח חמורה יותר. עכשיו, מה הם יעשו עם השאלה הפרשנית?
שואלים.
מה?
שואלים.
לא שואלים, הם עושים משהו יותר מורכב.
שהמוסר...
סקילה חמורה משריפה שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודה זרה. אני חוזר לפתיחת היחידה, בסדר? באלונה א', עמוד א' למעלה. אלון עמוד א' למעלה. מהי חומרה שכן פושט ידו בעיקר? אדרבה שריפה חמורה שכן ניתנה לבת כהן שזינתה? מהי חומרה שכן מחללת את אביה? כסב לי רבנן, נשואה יוצאה לשריפה ולא ארוסה. ומדי אבקה רחמנה לארוסה בסקילה, שמע מן הסקילה חמורה. נוצרה עמדה חדשה. בת כהן, ארוסה, היא אומנם בת כהן נשואה בשריפה.
בעצם יש לנו עמדת בסיס אחת, שזה ישראל נשואה. שעליה יש שתי החמרות, השאלה היא מה יותר חמור. החמרה אחת זה ארוסה, שזה סקילה, והחמרה שנייה זה בת כהן. מה יהיה הדין בשילוב שלהם?
לא, עכשיו זה יותר פשוט מבחינת חכמים.
ארוסה מול נשואה. ישראל ובת כהן, בסדר? ישראל ארוסה בסקילה, ישראל נשואה בעיניכם, בת כהן נשואה בשריפה שהיא חמורה, ובת כהן ארוסה, אליבא דחכמים, סקילה, בסדר?
עכשיו, לפי חכמים, ברגע שיצרנו את זה פתרנו את כל הבעיות, נכון? למה פתרנו את הבעיות? כי שריפה חמורה מחנק, גם סקילה חמורה מחנק, וסקילה חמורה משריפה. נכון? הכל יסתדר. עכשיו, הדבר הזה, עכשיו, העמדה הזו כבר מופיעה בתוספתא, נכון? מי שראה כבר בתוספתא, מופיעה העמדה הזו, נתן ספר חמים. העניין הוא שכאן הדבר המעניין. זו עמדה שהיא מאוד מאוד בעייתית.
למה היא בעייתית? אני מוקד כפון. היא מאוד בעייתית כי אנחנו מכירים מחלוקת קודמת דור אחד קודם בשאלת דינה של בת כהן.
הסוגיה שלנו תוליך אותנו בהמשך הסוגיה למחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, נכון? מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל שהיא מחלוקת מדרשית מפורסמת, למרות שעשו לה עוול מסוים למחלוקת הזאת, כי המחלוקת הזו הפכה להיות כאילו איזה סוג של מודל למערכת היחסים שבין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. שרבי עקיבא הוא הדקדקן הגדול שדורש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות, והוא זה שדורש בת ובת, ולכן רבי עקיבא שגם ארוסה ונשואה בשריפה. אמר לו רבי ישמעאל, מפני שאתה דורש בת ובת מוציא זו לשריפה, עכשיו זה נשמע אמירה כזאת מאוד הומניסטית ורבי ישמעאלית כזאת ודיברה תורה בלשון בני אדם, לא. שבעצם כוונתו של רבי ישמעאל לומר שארוסה ב-
בשריפה, ונשואה בחנק.
כאילו, עכשיו זה הפאתוס של רבי ישמעאל נשמר, אבל עדיין גם את הנשואה חונקים, כאילו זה לא ש... מפני שאנחנו לא תוכשים בת גבל, מיטה קלה, מיטה יפה, בסדר, אבל זה קצת מוציא את העוקץ מהרומניזם הרבי ישמעאלי המפורסם, נכון? זה, מי שרוצה, יש קטע מאוד יפה של בארי צימרמן על זה, מצאתי אותו איפשהו בשיפוטי ברשת סביב הנושא הזה, שהוא בעצם בדיוק כותב את הנקודה הזאת. פעם חשבתי שרבי ישמעאל הומניסט, עד שלמדתי שהם כולם קנאים צמאי דם. עכשיו, כמובן, העמדה שצומחת לנו כאן, עמדת חכמים, למה רבי ישמעאל קורא כך שהוא סב שריפה ונשואה וכן?
למה לא?
מה? למה לא אמרנו שדובר רק על ארוסה ולא על נשואה?
כי בארוסה אמרנו, ונשואה כאן,
אני קורא, אבל למה לקרוא? כתוב בת איש כהן, למה להגיד שזו דווקא ארוסה ולא נשואה? אני יודע שרבי עקיבא בת ובת ברורה, נכון? לא ברורה, למה להתחיל בין ארוסה לנשואה? זה בעצם השאלה. ואני מזכיר, ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה, היא מחללת, בה יש לי סמך. פיקן שמדובר על...
שזינתה מאביה.
שזינתה מאביה. כלומר, בפרשנות, נכון שזה, היא נמצאת עדיין בבית אביה. בלשון הסוגיה לגמרן, אביה אביה נגזרה שבוע. זאת אומרת, אנחנו, זה שאת אביה היא מחללת, זה כמו המושא שסוקלים אותה פתח בית אביה.
נכון?
מה?
למה לא רבקה?
אז שיש לה זיקת אבא. אז המדרש שואל בדיוק את השאלה הזו, וכאילו משמעת דנים סביב השאלה הזו, ומגיעים למסקנה שמדובר על ארוסה, כנראה מניחים הנחה שהיא כשלעצמה דורשת באמת ברור שלא יעלה על הדעת שאנחנו נעניש רווקה במיטה, למרות שאולי ביחס לבת כהן היה מקום בהחלט לשקול פרשנות כזו. אבל הפרשנות של רבי ישמעאל היא בכך היא מתבקשת. כשרבי ישמעאל אומר, הפסוקים האלה מדברים באופן די מובהק על ארוסה ולא על נשואה. עכשיו שימו לב מה עשו חכמים. התמונה שמציעים חכמים היא ממש הפוכה בדיוק, נכון? ארוסה בין סקילה ונשואה בין...
עכשיו מה, יש לך בן בטובה תוציא אותה לשרפה?
זה שאתה אומר, בת ובת, תוציא את זה לשריפה, נזכור אותה! עכשיו, זה, כמו שאתם רואים, הפוך ב-180 מעלות מרבי ישמעאל. אבל זו עמדת חכמים, כפי שמופיעה אצלנו במשנה. היא הפוכה ב-180 מעלות מעמדת רבי ישמעאל, והיא קשה בפשטי המקראות. כי האם אנחנו יכולים לומר שדווקא, שבת כהן, שהיא, את אחיה, היא מחללת...
היא הפוכה ב-180 מעלות מרבי ישמעאל.
היא הפוכה לא ב-180, כי זה לא חנק, זה סקילה.
לא, כי לפי חכמים סקילה זה החמור, ושריפה זה הפחות חמור, אז המדרג נשמע כאילו עושה יותר חמור מנשואה.
היא סגרה במדרג, היא הפוכה ב-180 מעלות רק ביחס לפרשנות המקראות. זאת אומרת, כשרבי ישמעאל הסביר, הסברנו קודם, מה הרציונל הפרשני של עמדת רבי ישמעאל, שהוא רציונל פשוט. את אביה היא מחללת. חכמים לוקחים את הפסוק הזה והופכים אותו. זאת אומרת, הפסוק הזה, שימו לב, שבת כהן מדבר רק על נשואה. ואבא שלה מה? מה הוא עושה פה?
מה הוא
רגל?
מתחלל דווקא כשהיא בבית של מישהו אחר.
מה?
כבר אתה קוקה, כבר זה...
עכשיו בואו נראה עוד מופיע כאילו מהרצינות של רבי עקיבא, פחות בעיקרון. בואו נראה עוד שריפה, גם נשואה וגם ארוסה אמורים להיות בשריפה, שניהם מחיילים את אביהם. זה לא מקבל את ההבחנה בין ארוסה לנשואה.
ולמה ארוסה בסגילה ולא בגלל
שאין מה לעשות, ארוסה בת ישראל גם נזכרת, זאת אומרת, ההרוג את המיטה קלה יותר, לא נגיד.
כן, בדיוק, וזה רש"י, נכון? הרי רש"י, הרש"י הקדוש, מה? מה, של רש"י? רש"י הקדוש, אצלנו בסוגיה, עומד על התופעה המעניינת, תמיד, זה שתלמיד שיבה צריך להגיד עליו שיש חידוש כזה, שהוא לומד רש"י. חידוש, יש חידוש בעלומות, יאיר, הוא מעלתו שהוא לומד דברי עם רש"י, לא סתם. זה באמת מעלה גדולה, לא פשוט.
אני יכול לחכה על האמירה שלי. יש לי הוכחה שאתה צודק, שאני צודק, רש"י אומר כמוך, ככה.
לא יודעת. רש"י עומד על זה שאין פה סוגיה בשום מקור מדרש של חכמים שיצדיק את האמירה הזאת. אז חכמים לא למדו את הדבר הזה מפשט המקראות, אלא הדבר הזה מבוסס על הקביעה העקרונית שלהם שסקילה חמורה נשרפה, כמו שיעיל הסביר לנו עכשיו. וכיוון שסקילה חמורה נשרפה, אז הרוסה נידונת בסקילה ולא בשרפה.
זה לא... מה? זה מסתדר עם המקראות עכשיו?
לא,
זה לא מסביר
את הפסוקים, אין איזה מקור, זה לא מסביר את הפסוקים היטב, וזה תוצר של הקביעה העקרונית של חכמים שסקילה חמורה נשרפה.
אז הנה, מה שאלי שאל, הנה קורה.
שמה?
שהמדרג של ההיררכיה של המיתות, יש לו השפעה...
על עיצוב ה...
עוזרים ומקיימים.
המעגליות הזאת. אבל בואו לא... ולמה סקילה חמורה משריפה? לפי חכמים. שכן מגדף, ניתן לגדף, לא עובד עבודה זמן. עכשיו, זה נורא מעניין, האופן שבו, שוב, שימו לב, זה מייצר עמדה, יש כאן דוגמה מאלפת למקום שבו עמדה עקרונית בשאלות של חומרת המיתות חוזרת ומעצבת במעגליות הזו שאלי דיבר עליה את מדרש המקראות. נכון? כי אתה צריך עכשיו להסביר את הפסוקים באופן הזה. עכשיו, אז עמדת חכמים, שכאמור נולדת מהוויכוח עם רבי שמעון, ומהנחה פשוטה שסקילה חמורה שכן ניתנה לגדף עובד עבודה זרה, ונאלצת לתת מענה פרשני לקושייה שרבי שמעון מעלה, נכון? חוזרת ומייצרת בתוספת, כזה בסוגיה, עמדה פרשנית בתוך הדין של בת כהן, שהיא עמדה שאין לה מקור. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הדיון המדרשי המקורי, דור אחד קודם, שהוא באמת דיון שאלה בין האופנים השונים של הפרשנות בתוך הפרשייה של בת כהן, נכון? האופנים המתבקשים אולי של הפרשנות בתוך הפרשייה של בת כהן, והיא מייצרת האילוץ הפרשני, של האתגר הפרשני שהציב רבי שמעון בפני חכמים, מייצר עמדה חדשה. שהיא עמדה שהיא, שוב, כאילו עמדה מדרשית חדשה, עמדה של פרשנות המקראות, שאין לה באמת עוגן מקראי. עכשיו, באופן אבל שבו היא מוצגת לפנינו בסוגיה, הדבר מעניין, בואו עכשיו נחזור ונקרא את תחילת הסוגיה. סקילה חמורה משריפה, שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודה זרה. מה היא חומרה? שכן פושט ידו בעיקר. עד רבה, שריפה חמורה, שכן ניתנה לבת כהן שזינתה, מה היא חומרה? שכן מחללת את אביה. תסברי רבנן, נשואה יוצא לשריפה ולא ארוסה. ומדאב כרחמנה לארוסה וסקילה, שמע מן הסקילה חמורה. זאת אומרת, הסוגיה... עכשיו רש"י אומר, מה זאת אומרת מדאב כרחמנה לארוסה וסקילה? איפה הוא עשה את זה? הוא לא עשה את זה. מי שיראה, יש פה בראשונים, יש כמה וכמה מן הראשונים פה שחלקו על רש"י. גם הראש פה חלק על רש"י וגם הרמב"ן במלחמות. גם הוא חולק על רש"י, אבל ברור שדברי רש"י פה הם קוש דברי אמת. זאת אומרת, לא, אי אפשר להתעלם מהעובדה שרש"י פה הוא ממש, הוא קולע בול. עכשיו אתה רואה את זה כבר בהתפתלויות, גם הראש וגם הרמב"ן, מי שיסתכל, אני מומליץ לראות גם את הראש פה וגם את... אני חושב שזה בתוספות הראש כאן ולא בראש, על השעה בתוספות הראש פה וגם ברמב"ן במלחמות, שניהם עושים פיתולים כדי להסביר מאיפה חכמים למדו שהרוסה, שנשואה בשריפה ולא הרוסה. אבל באופן פשוט, הפרשנות של רש"י נראית הרבה יותר הגיונית. נשואה יצאה לשרפה ולא ארוסה, כיוון שארוסה היא חמורה יותר, והיא לכן נידונת בסקילה, כי סקילה חמורה יותר. מניין שסקילה חמורה יותר בסופו של דבר, שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודה זרה. זאת אומרת, חזרנו בגדול לטיעון הבסיסי, שהוא טיעון ערכי, שהמיתה החמורה היא מיתתו של עובד עבודה זרה, לכן הסקילה היא חמורה. המהלך שעשינו בדרך הוא מהלך פרשני שמגיב באופן פרשני לעמדה הפרשנית של רבי שמעון.
מה גרם להם ללכת עם רבי עקיבא? פשוט להגיד שאין עוד לסבא.
לא, כי רבי עקיבא לא היה פותר להם את הבעיה, כי רבי עקיבא, עליבא דרבי עקיבא עדיין בת כהן חמורה מבת ישראל והיא נידונת בשריפה. עכשיו, כאן אני מבקש לטעון את הטיעון הבא, והוא האם לפנינו גם ככה יכול להיות שאנחנו יכולים לסמן כאן גם את העיצוב של תפיסת החומרה שהצגנו קודם במחלוקת רבי יוסי וחכמים. אומרת, האם בדיוק בדור שאחרי רבי עקיבא ורבי ישמעאל, במובן מסוים רבי עקיבא ורבי ישמעאל לא נדרשים לדיון הזה, כי התודעה שמניחה, שעומדת לפניהם, עוד לא תופסת את המיתות בפרספקטיבה של חומרה. הדיון בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל בשאלה באיזה עונש תיענש ארוסה בת כהן, לא מדבר בטרמינולוגיה של איזה מיתה חמורה יותר. כי הוא עוד לא מניח בכלל שיש דירוג של מיתות חמורות יותר וחמורות פחות. הדיון לגבי חומרת המיתות צומח רק דור אחר כך בין רבי שמעון לחכמים. רק שם נולד הדיון שמניח שיש מיתה יותר חמורה או מיתה פחות חמורה, שהוא כאמור תולדה של התפיסה שמניחה קודם כל שיש היררכיה בין המיתות. זאת אומרת שהן בכלל מתייחסות זו לזו ביחס של, באיזשהו יחס של חומרה, ועל כן לאור עמדות רבי עקיבא רבי ישמעאל או לאור פשטי המקראות בפרשיית בת כהן יוצא לנו ששריפה חמורה מסכילה, ואז צריך לייצר את עמדת חכמים בתוך הסוגיה ולהסביר איך אנחנו מפרשים מדינה של בת כהן לאור קושיית רבי שמעון. אבל בעצם עד שלא אמר רבי שמעון את דבריו הדיון לעמדת חכמים בבת כהן גם לא קיים. עד כאן אתם איתי? או שהסתבכנו מדי?
לא, לא,
לא, לא,
לא.
מה לעשות אם זה קורה במשנה? לא, במשנה עוד לא. הוא כמעט קורה במשנה, אבל עוד לא קורה כולו במשנה. השאלה של רבי שמעון נשאלת
במשנה.
באופן פשוט, סקילה
השפה,
לכן. כן, אבל הם עוד לא מסבירים לנו איך זה מסתדר לבינה של בת כהן. זאת אומרת, הם קובעים באופן ברור את הדירוג, הם עוד לא קובעים, אגב, בואו רק לומר, אם היו קוראים רק את דברי חכמים, ארבע מיתות נמסרו לבית דין, סקילה שפה היום וכן. האם היינו מניחים באופן ודאי שזה בא לדרג את החומרה שלהם?
לא.
זה נהיה רק כאשר רבי שמעון אומר, שריפה סקילה.
וגם זה נהיה רק אחרי פרק שיעי.
זאת אומרת, די ברור שיש כאן מהלך שבו יש שוב, יש תודעה של ארבע מיתות שנפסרו לבית דין. על גבי זה נוצרת המחלוקת בפרק שיעי של הנשרפים בנסקלים, הנרגים הנחנקים, שחוזרת ומעצבת את נוסח המשנה של תחילת פרק שביעי כנוסח דרגני. פתאום להגיד, אם תגיד סקילה שריפה או שריפה סקילה, זה פתאום נורא משנה, כי יש לנו מחלוקת כזאת בין חכמים מרבי שמעון. אבל שוב, כל המהלך הזה הוא ודאי קיים בתוך המשנה, מה שאין לנו במשנה זה את עמדת חכמים ביחס לבת כהן. עוד לא מצאנו במשנה את הפרשנות של חכמים בשאלה איך להתמודד עם הקושי שמציף רבי שמעון מפרשת בת כהן. זה תוצר של התוספתא, שבגמרא הוא מקבל קצת יותר נפח. בסדר?
צריך לומר אבל צריך כן להבחין את מה שאמרת מקודם, שיש פער בין רבי שמעון לחכמים בעניין הזה, שרבי שמעון הוא כאילו בהרבה מובנים הרבה יותר דומה לרבי עקיבא לרבי ישמעאל מאשר לחכמים. אצל רבי שמעון זה באמת נשאר כאילו לא אמירה ערכית אלא רשימה סגורה של מדרג של חומרות. חכמים כבר מכניסים את זה לתוך בצורה לא יותר חזקה, לתוך עולם העונשים, ויוצאים כאילו את הסינכרוניזציה ביניהם, ואז כאילו ממילא זה נהיה
מעניין. אני מסכים. זאת אומרת, האמירה של רבי שמעון בסופו של דבר נשארת במארג הפרשני, והיא לא בהכרח ביטוי ערכי. זאת אומרת, היא לא בהכרח משקפת תודעה ערכית של יחס בין עבירות שונות. בתוך אותה אווירה אומרת, רגע, בת כהן חמורה מישראל, ולכן אנחנו יכולים, כאילו זה מאלץ אותנו לאיזשהו סוג של דירוג. אבל היא לא, שוב, הדו-שיח נשמע דו-שיח שהוא לא מדבר באותה שפה. כשחכמים משיבים לו שכן התנהל מגדף על עובד עבודה זרה, הם לא עונים ישירות לשאלה שלו, אלא מביעים עמדה ערכית ביחס לדירוג האמיתות האלה. אומרים, רגע, אנחנו עבודה זרה של פושט ידו בעיקר, זו עבירה חמורה ביותר, ולכן גם אמיתות בעצם צריכות להתאפס באופן הזה. ושוב, מה שהראינו פה זה איך הקריאה הזו של חכמים מעצבת בסופו של דבר גם את הפתרון ההלכתי שהם הציעו לפרשת בת כהן, זאת אומרת להלכותיה של בת כהן בסופו של דבר, ואיך העיקרון הזה הוא עיקרון שלא עולה בקנה אחד עם פשטי המקראות. זאת אומרת, הוא מתנגד לפשטי המקראות, ועל כן, ובואו עם זה נלך לסוגיה של דף נ"א, בדף נ"א אנחנו מוצאים דיון בדברי רבי אליעזר, נכון? אומר רבי אליעזר, את אביה בשריפה ואת חמיה בסקילה. מה את אביה בשריפה ואת חמיה בסקילה? ויש לנו שלוש הצעות פרשנות למימרה הזו של רבי אליעזר. נורא מעניין, הגמרא מעלה כמה אפשרויות, נכון? יש לנו את רבי משמיד רבי יוסי ברבי חנינה, ואחרי זה יש לנו את רבה, ואחרי זה יש לנו את רבינה, נכון? שכל אחד מהם מנסה להסביר את זה כשיטה אחרת. רבי משמיד רבי יוחנן, רבי משמיד רבי יוסי ברבי חנינה, כך יעשה אקשל משנה לעולם כרבנן ואחי כאמר, רבה שאומר לעולם כרבי שמעון, ורבינה שמחזיר בסוף לעולם כרבנן. נכון? זו הזה. עכשיו שימו לב, יש כאן מאמץ מכוון, לדעתי של הסוגיה, גם של רבין וגם של רבינה, להציב את רבנן כרבי אליעזר. או אם לומר הפוך, את רבי אליעזר כרבנן. למה? אז בואו, אני חושב שכאן הרי זה פשוט. שיטת חכמים כפי שהיא מוצבת בסוגיה, אין לה מקור תנאית. אני מזכיר שהמשנה, אולי התוספתא, אבל אין לה פנים לשיטה הזאת. זאת אומרת, המשנה הציבה שאלה שאין לה תשובה. זאת אומרת, הדיון על רבי שמעון לחכמים במשנה לא זכה למענה, שאלת רבי שמעון במשנה לא זכתה למענה בתוך הגזרה של בת כהן. נכון? כשרבין חנינא רבי חנינא וכמוהו גם רבינה אחר כך קוראים את הסוגיה הזאת, את דברי רבי אליעזר אליבא דחכמים, בעצם אומרים, הנה, העמדה שחיפשנו שתיתן מענה לשיטת רבי שמעון היא העמדה של רבי אליעזר. עכשיו יותר מזה, יש לי מקום לחשוב שגם הפרשנויות השונות, גם של רבינה וגם של, או בעיקר הראשונה של רבי משמיד רבי יוסי ברבי חנינה, היא פרשנות שבאה לנסות גם להסביר את ההיגיון הפרשני או הסברתי של חכמים. לא ניכנס לזה כרגע כי אני גם עוד לא דקתי בזה מספיק, אבל איך, זה קשור לפרשנות של, יש לזה גם החלוקת ראשונים, איך לקרוא את כל שהוא למטה ממיטת אביה או כל שהיא למעלה ממיטת אביה. עכשיו, על רקע זה, בואו רק נקרא עכשיו את הדיון המעניין. אמר רב נחמן, אמר רב אברהם, אמר רב, הלכה כדי שלח רבי משמיד רבי יוסי ברבי חנינא. אומרת הגמרא בדף נ"א. אמר לי רבי יוסי, הלכתא נמשיכא? אמר לי אביי, למה אתה שחיטת קודשים לא הלכתא נמשיכא? אלא דבוש מקבל שכר, מחנה מדבוש מקבל שכר. הכי כאמרי, הלכתא למה לי, סוגיה דשמעת הלכה כאמר? מה זאת אומרת? אומר רב, הלכה כרבי, הלכה כמו שאמר רבי משמיד רבי יוסי ברבי חנינא. עכשיו, שואל רבי יוסף, שני דורות אחר כך, נכון, כבר הוא מסתכל, הוא אומר, מה זאת אומרת, הלכת הנמשיכה, מה זה משנה? הוא אומר לו, ביי, מה זאת אומרת, הלכת הנמשיכה, הרי זה בכל מקרה דרוש לקבל שכר. אומרת, הגמרא לא, השאלה הייתה, הלכת למה, אני סוגיה לשמעת, הלכה כמה? כלומר,
למה
צריך שורה תחתונה?
מי זה מעניין?
ואז
למה צריך שזה כתוב
בשולחן ארוך
בסוף?
זה ככה
שרובי יוסף. זה מחלוקת על זיהוי של עמדה, למה זה משנה לקרוא הלכה?
כאן, נכון, אבל סוג לשמת ההלכה כאמר, זה אומר, הרי כל השאלה הייתה, האם רבי אליעזר הוא כמו חכמים, הוא כמו רבי עקיבא, כמו רבי ישמעאל. נכון? אין כאן לכאורה, זאת אומרת, הנחת היסוד של הגמרא, כפי שמציגה אותה כאן, זה ששלוש העמדות כבר קיימות. ועל כן אנחנו שואלים רק כמו מי שיטתו של רבי אליעזר. אבל זה סוגיה דשמעתא, זה לא משנה, אין כאן בכלל דיון הלכתי. הרי יש לנו לכאורה שוב שלוש העמדות האלה כבר קיימות, זאת הסוגיה, ולכן זה בכלל לא משנה, מה זה הלכתא? בואו נלך מכאן אחורה. אם ככה, כשרב אמר הלכתא, כדי שלח רבי משמיד רבי יוסי ברבי חנינא, מה הוא חושב?
שזה שיטת חכמים בעצם.
שזו שיטה, אבל ושם?
ושם מבוססת, כן.
שאין, אנחנו עוד צעד אחד קדימה, הוא בעצם מבין שכאשר הוא אומר לכתא כדי שלח רבי יוסי ברבי משמיד רבי יוסי ברבי חנינא, בפירוש שיטת רבי אליעזר, זו יצירה של שיטה חדשה, שאין כמותה לפנינו. כי הוא מכיר את רבי ישמעאל ורבי עקיבא, והוא אומר, רגע, יש לנו פה שיטה חדשה, שהיא שיטת רבי משמיד רבי יוסי ברבי חנינא, והיא שיטה חדשה. ולכן הוא אומר, הלכה כמו השיטה הזו.
בקטע של מי חכים?
עוד כמה חצי. עכשיו זה ממש, הדבר הזה הוא ממש כידורים לעיניים, כי הוא מבהיר לדעתי ממש את כל מארג הדיון פה. נכון? הוא ממש, רב, בואו נסכם רק את השתתפות הדברים. יש לנו מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בבת כהן.
על גבי המחלוקת הזו, דור אחר כך יש מחלוקת רבי שמעון וחכמים בחומרת המיתות. המחלוקת רבי שמעון וחכמים, רבי שמעון בעצם מאמץ גם את רבי שמעון וגם את רבי עקיבא, ושואל את חכמים מבת כהן. על גבי זה צומחת שיטה חדשה בבת כהן, שהיא צומחת בדעתי איפשהו באזור רבי יוסף ורבי חנינא, אם תרצו, בתפר שבין התנאים לאמוראים צומח המענה של חכמים לרבי שמעון, וצומחת שיטה חדשה מבת כהן, ששיטה, שברור שהיא שיטה חדשה, כי היא שיטה מאומצת, היא לא מתאימה לפשטי המקראות, היא תולדה של הצומח של חכמים לתרץ את שאלתו של רבי שמעון. מגיע רב ואומר הלכה כדי שלח רבים משמן רבי יוסף ורבי חנינא. כלומר, רבים משמן רבי יוסף ורבי חנינא ששלח הלכה כדברי חכמים ותלה את זה אולי בשיטת רבי אליעזר, הלכה כמותו. עכשיו, כשרב אומר הלכה כמותו, הוא אומר שהלכה כמותו כי הוא מבין היטב שזו עמדה חדשה, שלא הייתה עמדה כזו לפני כן בדיוק, והוא פוסק שהלכה כמותו. עכשיו, כשבאה הסוגיה כבר, אבל בסוף, כשבא רב יוסף ומסתכל על זה, אומר, הלכתא נמשיכא? עכשיו, אפשרות אחת זה שאומר הלכתא נמשיכא, תלוי כמו שאני, ואז באמת בדיון עם הבית, האם, כמו שאולי בקריאה הפשוטה, האם באמת, מה זה משנה באיזה מיטה יהרגו אותה, כי בכל מקרה לא הורגים בסוף. אבל הסוגיה לוקחת את השאלה ומחדדת עבורנו את הפאנצ'ליין. באופן שבו בנתה הסוגיה את הדיון, כל השאלה הייתה רבי אליעזר כמי משלושתם, ולכן באמת למימרא של רב שאמר הלכתא כן, אין רלוונטיות, כי מה זאת הלכתא? בשלוש עמדות האלה כבר עמדות קיימות. אנחנו יכולים להבין את הקביעה של רב רק על רקע ההנחה שיש פה עמדה חדשה, שנוצרה פה עמדה שהיא עמדה שלא הייתה לפני כן, ועל כן קובע רב שהלכה כמותה. כלומר, הלכה כרבי אליעזר לעומת רבי שמעון ורבי עקיבא, והלכה כדי שהלך רבי משמעון רבי יוסי ורבי חנינא כעיצוב המחודש של המחלוק, של הפרשנות הזו לפרשת בת כהן.
למה מוכרחים לומר שזה...
אז אחרי מלכה, בעזרת השם. אבל זה פשט, הוא פשט שעיקרו מחקרי, אבל הוא נעים מאוד, אף אחד מכן. אבל לב העניין מבחינתנו, אם נחזור, זה שוב, זה היחס בין המיתות והעבירות. זאת אומרת, אני חושב שלב התובנה שאתה פותחת פה מהסוגיה, זה התפתחות הדיון, שוב, את השיפט הזה של חכמים, שאומרים, שימו לב, אנחנו לא מדברים כרגע על שאלה של איזה מיתה חמורה, אלא שאלה של איזה עבירה חמורה. זה נראה לי לב הדיון פה בסוגיה, ועל גבר הוא כבר הרחבנו לנו בצ'אטים אחד קטנים למיניהם, ומי שרצה נסביר אותם שוב אחר כך. אז יהיו בטוב, אחרי מלחם, מי שרצה, נעשה שם שם.
Yeah.